ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא בתרא דף קוף סמך תת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל שש שורות מסוף קוף סמך חט עמוד בית. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים בצד. יש לנו נושא, ומתחת לזה כתבנו מי שבא לפנינו ואמר עבד לי שטר א' מלווה, או מלווה שאמר עבד לי שטר חוב, בית שטר מקח, ועידים מעידים שחתמו על שטרותיהם, האם כותבים שטר חדש אפילו בלי אחריות? הגמרא, תנו רבנן, הרי שבא ואמר עבד שטר חובי. צריכים להוסיף פה, אין עדים שזה באמת קרה שנאבד השטר, אבל הבן אדם טוען שעבד שטר חובי, מלווה אמר שנאבד לו השטר הזה. אף הפי שאמרו עדים, אנו כתבנו וחתמנו ונתננו לו. וזה מלמד שבאמת היה הלוואה. אין פה מקום לחשוב שהוא כתב לקראת הלוואה ולא היה הלוואה. לא היה הלוואה. זה אנחנו לומדים מכך שעדים מעידים שכתבנו וחתמנו ונתננו לו. בכל זאת, אין כותבים לו את השטר. לא כותבים למלווה הזה שטר במקום, שטר שני, וגם גם אם היה מחשבה לכתוב בלי אחריות, לא, גם זה לא כותבים, לא כותבים לו שום שטר במקום, מחשש שהוא יגבה את חובו מאותו לווה מנכסים שבידו בלי לפנות למשועבדים, ללקוחות שלקחו אחר תריף ההלוואה, ושוב פתאום ימצא את השטר החוב המקורי ויתרוף ממנו עוד פעם. אז לא רוצים להתחיל עם לפתוח אפשרות כזאת, לא כותבים שום שטר במקום. נמשיך. במה דברים אמורים? בשטרי הלוואה, כפי שתיארנו, בגלל החשש שהוא יבוא לגבות עוד פעם מבני חורים. בני חורים הכוונה לשדות, לנכסים שהם ברשות הלווה עצמו. אבל שטרי מקח וממכר כותבים חוץ מן האחריות שבו. נסתכל ברשב"ם, אבל בשטרי מקח וממכר, אם אמרו עדים כתבנו ונתנו לו, כותבים לו אחר. זאת אומרת שטר במקום מה שהוא טוען שעבד לו, חוץ מהאחריות שבו. זאת אומרת, לוקח, נגיד בדרך כלל הוא לוקח נכס, מקבל אחריות, כותבים לו אחריות שאם יקרה משהו שבעל חוב ישן יבוא ויגבה ממנו את הנכס, אז יש לו אפשרות לקבל פיצוי, לחזור אל המוכר, לקבל משהו, עוד שדה או החסר כספי. אז כאן אנחנו אומרים שכותבים עבור הלוקח הזה שטר במקום מה שהוא טועה נאבד, אבל בלי הקטע של האחריות, מאחר שאמת הדבר שזה קרקע קנוי לו, והוא יראה, הלוקח הזה חושש פן ישתקע הדבר ויערו עליו שלא כדין, שאנשים יכחישו בעלותו על הקרקע. כותבים לו שטר מקח בלא אחריות, כנפוש כמן והרשב"ם מצטט מהגמרא לכמן שמוסיפים נוסח הזה שטר הדנן דקטבנוי לא למגביבי, לא ממשבדי ולא מבני חורי וכו', שהשטר שכותבים עכשיו זה רק לראיה שהוא בעלים של הקרקע, אבל אין לו בכוח שטר זה יכולת לגבות לא מלקוחות מאוחרים יותר שקנו מאותו מוכר ולא מנכסים שהם כעת ברשות המוכר. נחזור לגמרא, אנחנו ממשיכים בדף קוף סמך תת עמוד א', רבן שמעון בן גמליאל אומר אף שטרי מקח ומקח אין כותבים. הרשב"ם למעלה אומר, רבן שמעון בן גמליאל אומר אפילו שטרי מקח וממכר אין כותבים, דסבירה לי. עכשיו מה שאנחנו נלמד ברשב"ם זה נראה בהמשך הגמרא גם כן, אבל נלמד את זה בתור הקדמה לגמרא. דסבירה לי רבי שמעון בן גמליאל הוא בדעה, אותיות, אותיות זה מילה מילה נרדפת לשטרות, אותיות נקנות במסירה כדלקמן גם עם מתנה, שאם אדם יש לו שטר שמעיד על בעלותו בקרקע, הוא יכול למסור את השטר למישהו אחר ובכך העביר בעלות הקרקע. כי אותיות שטרות שוב פעם שטרות פה שמעידים על כך שהוא בעלים של משהו, הוא העברתם גרידה זה כבר מעביר הבעלות כדלקמן גבי מתנה. אז למה רבי שמעון גמליאל אומר לא כותבים שטר שני בשביל מקח וממכר? דחיישינן דילמה לאחר שכתבו ונתנו לו שטר המכירה, לאחר שנגיד רובן מחר שדה לשמעון, אז שמעון קיבל שטר, החזיר לו לוקח זה למוכר את השטר, אותו שמעון החזיר את השטר לרובן וחזר לו מקחו, ובככה מקח גם כן חוזרת, מתבטלת, חוזרת. כי נאמרים גבי מתנה, רואים רעיון כזה אצל נותן מתנה בשטר. אז וכאן צריכים להוסיף, ואם ניתן עוד שטר מקח ללוקח, יוכל להוכיח שהוא עדיין בעלים אחרי שכבר קיבל כספו בחזרה. נחזור לגמרא, וכן היה רבי שמעון בן גמליאל אומר הנותן מתנה לחברו, כוונה בשטר, והחזיר לו את השטר, חזרה מתנתו. וחכמים אומרים מתנתו קיימת, רשב"ם מתנתו קיימת, אלא אם כן חזר ומכרה או נתנה לו בקניין גמור או בשטר חדש כדין לוקח ומוכר. אבל העברת שטר עצמו לא נחשב העברת בעלות. אמרנו, אנחנו מצטטים מהברייתא שלמדנו עכשיו, חוץ מאחריות שבו, שבשטר מקח אנחנו כן כותבים שטר במקום מה שנאבד בלי הסעיף של אחריות. מהי טעמה? למה אין כותבים לו אחריות? אמר רב ספרא, לפי שאין כותבים שני שטרות על שדה אחת. דילמה, אולי לפני שנתקדם, רק נשים לב שיש פה צורת בית, ובצד יש לנו הסבר שהבית פה דילמה, ובהמשך אנחנו נראה לא צריכה, הם שני שלבים, והדגשנו פה להסביר למה אין כותבים שני שטרות על שדה אחת. לא כותבים עוד שטר עם אחריות בגלל מה שרב ספרא מלמד, אין כותבים שני שטרות על שדה אחת. דילמה, אזיל בעל חוב, תריף להי. אנחנו חוששים שאותו מוכר היה חייב חוב ישן למישהו, הוא הבעל חוב, אותו מוכר אין לו כסף, אין לו איך לשלם את החוב, אז מה עושה בעל החוב? הולך לאלו שלקחו קרקעות ממנו, אז הוא הולך ללוקח, ואז אילאי הוא מפיק חד, וטריף לקוחות, ואז הלוקח הזה שקנה שדה עם החיות, הוא יוציא את השטר החדש שכתבו לו עכשיו, ויגבה מלקוחות מאוחרות יותר. הרי קנייתו קדם לאנשים אחרים במקרה הזה שקנו מאותו מחיר יותר מאוחר, אז יש לו זכות קדימה. אז אם אנחנו מכינים שטר חדש עם החיות, הסיפור או החשש שיבוא לידי הדבר הזה, שאותו לוקח יוציא את השטר החדש שכתבו לו עכשיו וגובה מלקוחות המאוחרות יותר, ואמר לבעל חוב, ואותו לוקח שקיבל את השטר החדש בגלל טענתו שהוא עבד לו השטר, ובינתיים הבעל חוב הזה גבה ממנו את הקרקע לתשלום חובו, אותו לוקח יפנה לבעל חוב עם מה שנקרא לזה כינוניה, פטנט, הרמה, והוא יבקש ממנו, תשמע, שוף לי, דאיקום בא, שוף לשון שקט, נעשה איזו עסקה בשקט, זה, כל זה רמאות פה, תתן לי לשבת בקרקע זה שאני קניתי, שנכון גבית אותו, אבל תן לי לחזור לקרקע איזו 4-5 שנים, לשבת שם בשקט, והדר תא תרפן, ותגבץ עוד פעם. ומפיק אחינה, ואז אני אוציא את השטר המקורי עם האחיות, ואז זה טרף לקוחות אחיני, ואז אני אגבה מלקוחות אחרים שקנו אחריי. אז בינתיים מה אותו לוקח הספיק לעשות? הספיק לקבל פיצוי פעם אחת מלקוחות מסוימות עם אחד מהשטרות עם אחריות, ואז עם השטר השני שבעצם המקורי עם אחריות הוא גובה עוד פעם מלקוחות אחרים, ויעשו ביניהם חלוקה על השדה הנוסף שהוא גבה. אבל רואים בפירוש רמאות ודבר שבהחלט אסור לעשות. קושיה, איך הסיפור הזה יכול להתרחש בכלל? וכיוון דקרעני משטרה דמלווה, מאחר שאנחנו קוראים את השטר של אותו בעל חוב כשהוא בא לגבות את השדה פעם הראשונה, במאי אדר תריף לה, באיזו כוח הוא יכול לבוא לגבות את השדה פעם שנייה? וחיתם הדלו קרני, אם תגיד לא קוראים את השטר חוב. והאמר רב נחמן, כל תירפה. אז אנחנו צריכים רק להגיד מה זה תירפה בפני שנוכל להתקדם. ברשבם לקראת סוף השורות הקצועות, ואמר רב נחמן, כך הוא הסדר: מלווה בא לבית דין וצועק על הלווה שיפה רחובו, ומזמינינן לי ללווה בדינה כדמינן, ולא עתי משמתינן אם הלווה לא משתף פעולה מחרים עם אותו, וכותבים שטר תרפה למלווה שילך ויפשפש אחר קרקעותיו של לווה, וכל מקום שימצא מנכסיו או מלקוחות שקנו ממנו אחרי כן, יראה שטרו לבית דין של אותה העיר וימסו לו קרקעותיו למלווה, ויכתבו לו שטר אדרכתא שיהיה שליט ודורך על נכסיו של זה לגבות חובו מהן, כי למפורש בגזר באסדרם, בסוף בסכת בבא קמא, ושטר הטירפה, זה שהיה בידי המלווה, יקרעו, פן יחזור ויתרוף בבית דין אחר. וישומו הנכסים כדין שומת בית דין, כי למפורש בבא קמא, וכפי השומה יקחם בחובו ויכתפו לו בית דין, שטר שומת הנכסים לדעת כמה קיבלם משום דשומה אדרה לעולם, כשאלו מאות ללווה, כנאמרים לנו בבא מציע, כשניתנו לו בית דין שטר השומה, יקרו הדרכתא, פן יחזור ויתרוף בפעם שנייה שלא כדין. אז כל הרקע הזה הוא חשוב להבין מה שקורה כעת. אנחנו שואלים איך זה יכול להיות שהבעל חוב הזה יבוא לגבות פעם שנייה, מאחר שאנחנו קוראים את שטר המלווה, ואם תגידו שלא קוראים את שטר ההלוואה, ואמר רב נחמן, אנחנו קוראים את זה עוד פעם בגמרא, כל טירפה דלא כתיב בי קרני לשטר דמלווה לאו טירפה הוא. יש המשך, וההמשך הוא מוסבר, יש לנו בגמרא שלנו, בגמרא המסומנת סוגריים, על שלוש השורות הבאות, בכוכבית כתבנו תם לסוגריים, לראות עיקר הקושיה הסתיים לפניהם, לפני הסוגריים. בתוך הסוגריים מובא עוד פרטים בעניין מסמכים שקשורים לגבייה, ואנחנו כבר למדנו עליהם ברשב"ם. בכל אופן, נקרא את הקטע בישר, וכל הדרכתא דלא כתיב בי קרני לטירפה, לאו הדרכתא הוא, וכל שומה דלא כתיב בי קרני להדרכתא, לאו שומה היא. כל הדברים האלו, כפי שראינו ברשב"ם, הם מחשש שהבן אדם יגבה עוד פעם, פעמיים. אז הגמרא כעת משנה כיוון לגמרי. השאלה הייתה, למה לא כותבים למקח, מי שלקח שדה וטוען שאיבד את השטר, למה לא כותבים לו שטר חדש עם אחריות? למה כתוב במקור בברייתא חוץ מהחיות שבו? וכדי חשבנו כל הסיפור שהבאנו בבית הראשון שרשמנו, ואז אמרנו שאין כאן אפשרות לגבות פעם שנייה אם כבר קראנו את שטר חוב המקורי של אותו בעל חוב. הגמרא עונה, לא צריכה, דקעתי מכוח אבתי. כלומר כאן בקיצור נמרץ, אבל הרשב"ם הוא מפרש בצורה ברורה. אנחנו נלמד ביחד את הרשב"ם. ומשני, לא צריכה, דיעתי מכוח אבתי. לכך הם כותבים שני שטרות. אנחנו ממשיכים ברשב"ם איפה שעצרנו מקודם. למה לא כותבים שני שטרות? דחיישינן דילמה, לאו מכוח הלוואה יבוא ויתרוף. לא כמו שסיפרנו מקודם שיהיה גבייה שנייה מכוח הלוואה, אלא יבוא ויערער כי זו השדה גזלה מאבותיו זה שמכרה לך, והביא עדים כי זו השדה, כי זו שדה אבותיו, והמוכר שמכרה גזלה מאבותיו והוציאוה מידו. אז אותו מערער, נקרא לו הנגזל, הוא הוציא מידי הלוקח את השדה. הרי הלוקח קנה שדה גזולה, אז הנגזל לוקח את זה חזרה מהלוקח. ומידוע ביד המערער, אז מסכן הלוקח זה, הוא שילם כסף עבור השדה, עכשיו הוא איבד את השדה, וכתבו ללוקח שנתפחה מידו, וכי יש לו רשות לטרוף הלקוחות שקנו קרקע מן המוכר שמחה לו שדה זו הגזולה, והלך ועשה כנוניה. אותו לוקח שאמרנו שהוא יכול מן הדין לפנות ללקוחות שקנו מאותו גזלן שהוא גם המוכר, הוא יכול לפנות לאלו שקנו שדות ממנו מאוחר יותר אחרי הלוקח הזה. ואותו לוקח הולך לנגזל ועושה עמו כנוניה. הלוקח עם הנגזל שלקח השדה מידו, זאת אומרת אותו לוקח שאיבד את השדה עם הנגזל שלקח ממנו את השדה, אחרי שהלוקח כבר טרף מלקוחות שקנה מאותו מוכר מאוחר יותר. ואמר לי, הלוקח אומר, שוף לי, תן לי לשבת כמה שנים בשקט באותו קרקע שנגזל ממך. ועשה כן, אותו נגזל שיתף פעולה, נתן ללוקח הזה עוד פעם לשבת בקרקע, ואחר דלת והי שנים עוד בא הנגזל וביעדים כי שדה זו גזלה, המוכר הזה הוא מחל הזה וטופו מידו. וחוזר הלוקח הזה בשטר כמה, ואותו לוקח עם אם כתבו לו שני שטרות, הוא כבר השתמש בשטר השני לגבות מהלוקחות אחרים מקודם, ועכשיו הוא שולף את השטר הראשון המקורי עם האחיות וטורף בו פעם אחרת. לפי כך אמר אף ספרה, אם כותבים שני שטרות על שדה אחת. אנחנו ניסינו דרך תרשים להדגים את הסיפור הזה, אפשר לראות את זה בשולי העמוד שלנו של הגמרות המסומנות. נחזור לגמרה. אמר לי רב אחא מדפתי לרבינה, ולמה לי למימר לי לבעל חוב, למה היה צורך בהסברים שנתנו? אמרנו מקודם שהלוקח שהפסיד את שדהו לטובת הבעל חוב ורוצים לעשות כנוניה, למה הלוקח הזה אומר לבעל חוב, שוף לי בהיה ואיקום בה, תן לי לשבת פה כמה שנים בשקט ואחר כך תגבה את זה עוד פעם ממני. טייפוק לי דקייבן דנקי דרי שטרי, מאחר שכבר יש ללוקח הזה שני שטרות, טריף והדר טריף, הוא יכול לגבות פעם אחת ועוד פעם שני מיד אחר כך. למה הצורך לשוף כבר שם לשקט כמה שנים שישב בשדה ורק אחר כך תבוא לגבות את זה עוד פעם? תשובה, אם כן, אם זה היה בזה החזה, נפישי עלי מעלי דינים, יהיו הרבה אנשים, או תתארו לעצמם כל הלקוחות המאוחרות האלו שבאים לגבות מהם, הם ישימו לב, הנה הוא איבד את השדה לטובת הלוקח ראשון, ועכשיו אני מאבד את השדה לטובת אותו לוקח ראשון, וישימו לב שיש כאן איזו משהו בעייתי ויעלו על הגניבה פה. ברשבם איפה שעצרנו, אמלי רב אחא מדפתי ברבינה, מהי תלינא טעמא משום דאמלי שוף לי וכולי, ולא טענה זו נמי, כיוון דנקי שני שטרות ביום אחד יכול לטרוף ולחזור ולטרוף. ולכך אמר אף ספרה, אין כותבים שני שטרות על שדה אחת, ומשני. ואז אמרנו, אם כן לפי שאלי מריבות ומחלוקות שבעלי דינים בבת אחת ויתנו לב על גניבתו. כעת הגמרא פותחת בשאלה, נגיד עוד פעם, על הברייתא שראינו, כשכותבים שטר שני לא ללוקח שטוען שאיבד את השטר הראשון, כותבים אבל חוץ מהאחריות שבו. הגמרא כאן שואלת, מה יכול להיות הבעיה? תכתבו שטר שני עם אחריות, ואם יש חשש בפני כינוניה, כפי שתיארנו מקודם, גבייה פעמיים, אז הנה נראה בגמרא, ולכתוב להי שטר המעליה, לכתוב לאותו לוקח שטוען שיבד שטרו עם אחריות, שטר מאיה, שטר מעולה, שטר גמור עם אחריות, ולכתוב תברה למוכר, ונכתוב שובר למוכר, הרי המוכר הוא מחר באחריות. אז מה שאנחנו חששנו מקודם, שאולי אותו לוקח, אם בעל חוב יגבה ממנו שדה, השדה שהוא לקח הוא יגבה ויתרוף, יחזור ויתרוף, יגבה פעמיים. למה צריכים לחשש מזה? שנכתוב שובר למוכר, ומה יהיה כתוב פה? כל שטרי דיאפקון על ערדה, כל שטר שיוצא על שדה זו פסולים לבר מין דיאפוק בזמן הדה, חוץ ממה שיוצא מהזמן הזה, תהיינו התאריך שבו אנחנו רושמים את השטר השני, שטר החדש, רק הוא יהיה בעל תוקף, אז אין מה לחשוש. מהשאלה הזאת אנחנו פותחים דיון, וכתבנו נושא בצד, האם כותבים שובר. באופן כללי כתיבת שובר מחייב את זה שנגיד שילם את חובו להמשיך לשמור על השובר, אחרת הוא בסיכון שיגבו ממנו פעם שנייה. אם כותבים שובר, אז זה הולך בד בבד עם נגיד התנהלות שבו אנחנו לא קוראים את השטר חוב שבו גובים ממנו. אז אם לא קוראים את השטר המקורי, אלא מה, כותבים עבור זה ששילם את חובו שובר, זה קצת מכביד על זה ששילם את החוב להמשיך שנים רבות לשמור על השובר. אז זה שאלה בכלל, האם כותבים שובר ותמועת השובר, אז לא מצפים לקרות השטר חוב שבו גובים ממנו. הסימונים מראים על מבנה בשימוש צורת הרגש שיבוא כדי לעקוב אחר מעקב. חלק צר למעלה יש שאלה, הפוך תשובה. אז אנחנו ממשיכים בגמרא עם השאלה, למה צריכים כל החשש מפני שיגבה פעמיים? הרי נכתוב לו שטר חדש עם אחריות, וניתן בו בזמן למוכר שהוא בסיכון שיגבו ממנו פעמיים, נכתוב לו שובר. הגמרא עונה, אמרו הרבנן כמי דרב פאפה, וימי לה עוד גרסה כמי דרב אשי. את הסוגיה הזאת הציגו בפניהם והעלו שאלה, זאת אומרת, האם מזה שלא עושים את זה, שפשוט מראש לא מכינים לו שטר שני עם האחריות, אז האם נסיק מזה, זאת אומרת, אין כותבים שובר? על פי כל מה שהסברנו מקודם בהקדמה, שהכתיבת שובר זה בעצם מכביד על הבן אדם לשמור אותו שנים רבות, אז אולי נסיק מכאן שבתור מנהג או בתור התנהלות כללי לא כותבים שובר. הגמרא ממשיכה בעמוד ב', אמר להו, רב אשי הגיב, בעלמא כותבים שובר? זה באופן כללי מלווה שאיבד את שטרו והוא רוצה לגבות חוב, אז מכינים לו שטר וכותבים שובר ללווה. ברשבם בשורה הראשונה אמר לו רבה של עולם אי מלאך גבי מלווה שעבד שטרו, שנכתוב לו שטרה, או יש עוד מקרה, פרה מקצת חובו, דכותבין שובה ללווה ויפרע חובו למלווה. יש עוד הערה שנראה ביחד ברבינו גרשום. שורה שלישית בפירושו, אמר לו רב אשי, מה לא תפשוט דאין כותבין שובר. מה שהעלינו כאפשרות שאולי מכאן נפשוט מסקנה כללית שלא כותבין שובר, אלא באלמה גבי הלוואה כותבין שובר. והכה היינו תמה דלא כתבי למוכר, למה לא כותבים למוכר הנוסח שהצענו מקודם, כל שטרי וכו'. תהי כתפי לי להי לוקח היי שטר שני באחריות. אם באמת היינו מכינים שטר שני ללוקח עם אחריות על סמך השובר, כי תרף יתה בלחוב דירובן, כשילקח ממנו השדה שהוא קנה, אז יהיו וטרף לקוחות דבת ראי, הוא, הלוקח הראשון, יפנה ללוקחות שקנו מהמוכר, שהוא היה הלווה, שקנו מהלווה אחריו, בהי שטר דקטב בו אחריות, ודאר קם עלי לבעל חוב, ואז החשש הוא שהוא יגיד לאותו בחוב שגבה ממנו, מאותו לוקח ראשון את השדה, שופני פורטה והדר טירפל, ואז ליהו וטריף, לקוחות אחריני בשטר הקמה. סיפור שדומה למה שראינו מקודם, ששטר שני יאפשר אותו לוקח לגבות מלקוחות אחרים גבייה שנייה. ואף אגב דכתבין עלי למוכר שובר, למרות שלמוכר שהוא היה הלווה המקורי, למרות שכתבנו לא שובר, כל שטרי דיאפקין וכו', מהנוסח שראינו מקודם שמבטא בו כל שטרות אחרות חוץ מהשטר הזה שהכינו עכשיו, מקום מקום ההוא שובר גבי לקוחות לקה, אלא גבי מוכר איתי. איפה השובר נמצא? אצל המוכר שהוא הלווה, שכבר החוב שולם על ידי הגבייה הראשונה. מהכי מצי טריף ללקוחות? אז זה שאנחנו מכינים שובר, במילים אחרות, זה לא מהווה הגנה מפני הגבייה שנייה מלקוחות. איפה נמצא השובר שכאילו מבטל כל שטר אחר? זה נמצא אצל המוכר, הוא הלווה המקורי. טוב, קראנו את כל זה בתור הקדמה לגמרא שנלמד ביחד עכשיו. נחזור שורה ראשונה בעמוד ב', אמר להו, רבש יונה להם, בעלמה כותבים שובר. באופן כללי, אם מדובר בלווה ששילם את חובו למלווה, אז אפילו אם הלווה לא מקבל את השטר חוב המקורי, אנחנו מצפים מהלווה שהוא ישמוע על השובר, ובזה הוא נחשב מוגן נגד גביעות משניות ממנו. ואחה בניין הלוקח במקח וממקר, שהוא נושא של הברייתא שבו אנחנו מתמקדים, היינו תמה שלא כותבים השובר למוכר כדי שנכתוב שטר מעל ים החוט עבור הלוקח. דילמה, עזיר בעל חוב וטריף מיני דלוקח, כפי שראינו מקודם בנו גרשום וגם בעמוד הקודם, החשש הוא שהבעל חוב הישן הקדום יבוא ויגבה מהלוקח מאחר שהלווה, שהוא בעצם המוכיר קרקע לאותו לוקח, לא שילם לבעל חוב, אז הבעל חוב פונה ללוקח, ואז יהיו הלוקח הזה בתריף לקוחות, והוא יגבה מלקוחות, ושובר גבי לקוחות לקה. אז אם אנחנו מכינים לו שטר שני עם אחיות, אז הוא, יש לו אפשרות לגבות מלקוחות שבאו מיד אחריו, וישלוף עם הזמן, ישלוף את השטר המקורי עם אחיות, ויגבה מעוד לקוחות. מבחינת השובר, זה לא נמצא ברשותם, זה נמצא ברשות המוכר, הלווה המקורי, לא אצל הלקוחות. שואלת הגמרא, סוף סוף לקוחות לאו אמרי דארה אדרי. אותם לקוחות, כשהם עומדים להפסיד, הרי הם גם קנו מאותו מוכר, ומה, הם לא חוזרים למוכר, ואותו מוכר יראה להם שלא כדין מנסים לגבות מהם. נסתכל על זה, רק נקרא את זה עוד פעם, סוף סוף לקוחות לאו אמרי דארה הדרי, הם מה, הם לא חוזרים לבעלים שיש לו השובר, תמראה דאין ללוקח אחריות, אלא בשטר אחרון, וממילא אינו יכול לגבות אלא פעם אחת. זה באמת נכון. אז שוב פעם, למה, מה הבעיה? נכתוב לו שטר שני עם אחריות, שובר יהיה, נניח בידי המוכר, הוא הלווה המקורי, כל אלו שעומדים להפסיד מהעניין הזה, הם יפנו אליו ויתגלה שאין לו, ללוקח הזה, שום כוח לגבות פעם שנייה, כי יש שובר. וגם, כפי שאמרנו, הלקוחות יעלו על זה. הגמונה, הדהכי והכי, הפחד שלנו שהוא כך, שהדהכי כאן ואומר, בינתיים, שמית ויאכל פרי. הלוקח הראשון הוא יכול להיות שהוא יצליח לגבות, אמנם זמני, פעם שנייה, אבל מה? הוא יאכל הפירות של השדה. אינמי ללוקח שלו באחריות. אנחנו גם, יש פה מקום לחשוש ללקוחות מאוחרות יותר שקנו מהמוכר, דו הלווה, שהוא זה שמחזיק בשובר, אבל אותם לקוחות קנו בלא אחריות, אין להם מוטיבציה כדי לברר עניינים. ברגע שהם עומדים להפסיד, הם מפסידים, וזהו, לא מחפשים פיצוי, לא מחפשים לחזור למוכר הלווה המקורי, ובכך לא יעלו על השובר, לא יגלו שהלוקח הראשון שלא כדין בא וגבה מהם. שורת הגמרא, איהכי שטרי הלוואה נמי. אנחנו נלמד ביחד את הרבנו גרשום, שהוא יותר למטה בדף, בעמוד, יש לנו כוכבית כדי למצוא אותו יחסית מהר. איהכי ברבנו גרשום, כדאוקמת, דכיוון דלתה שובר, מאחר שאין אין שובר, לא סומכים על שובר, הלוואה נמי, המי כותבין שובר גם בהלוואה. עד עכשיו דיברנו על הבעייתיות בלוקח, למה לא כותבים לו שטר שני עם אחריות, אז הסברנו. אז אם כן, גם בהלוואה נמי, למה כן כותבים שובר? ונחוש נמי, דהי שבקינן לשטר גבי מלווה. אם אנחנו סומכים על כך שיש שובר בידי לובש ששילם את חובו, והסברנו מקודם שאם יש שובר אז לא נורא אם השטר חוב המקורי נשאר אצל המלווה, אבל יש כאן חשש אם משאירים את השטר גבי מלווה תריף בלקוחות ושמית ואחו פרי, ואותו מלווה יגבה אחרי שהלווה שילן לו את החוב, ואין זכות למלווה לגבות, אבל אולי הוא יגבה מהלקוחות שקנו מאותו לווה, ושם יבחר פרי, ובינתיים יאכל פירות, פירות השדות, או טרף לקוחות שלא באחריות. אז אם אלו הם החששות שהעלינו אצל מקח וממכר, אצל לוקח, והסברנו על פי זה שמת ויחל פרי או לוקח שלא בחור, אותם חששות קיימות אצל שטר הלוואה נמי, ושם אמרנו בשורה הראשונה שבעלמא כן כותבים שובר. הרי אם כותבים שובר זה אומר, אנחנו רק חוזרים על מה שאמרנו מקודם, שאם כן כותבים שובר זה פותח אפשרות שהמלווה שישאר אצל המלווה השטר חוב המקורי. הגמרא עונה שיש הבדל תהומי בין הסיפור של הלוואה הסיפור של לקוחות עם מקח וממכר. הטעם בהלוואה דזוזי מסיק, הלוואה של מזומנים, של כספים, והמלווה מחפש מזומנים. אמרי, אלו שלקחו שדות מהלווה, שאמרנו לפני דקה שאולי הם גם כן בסיכון, הם לא בסיכון, ונוכל להישען ולסמוך על השובר. למה? כי המלווה הזה הוא מחפש מזומנים. אמרי, אלו שקנו שדות מהלווה, הם מעלים מחשבה, פייסי בעל חוב בזוזי. זה שממנו קנינו את הקרקעות כבר שילם, אין בעצם סיבה למלווה לפנות אלינו. ואם המלווה באמת מגיע להם, הלקוחות יגיעו אצל הלווה לברר, והלווה יראה את השובר שהוא כבר שילם, אז ובכך הם הלקוחות מוגנים. הכה דארה מסיק, כאן שמדובר בלוקח, מה הלוקח הזה עשה? הוא קנה קרקע, לא מעניין אותו מזומנים, הוא קנה קרקע. אם הבעל חוב יגבה ממנו את הקרקע, אותו לוקח מעוניין בקרקעות. מידע ידי, לקוחות שניים שלקחו מהמוכר יותר מאוחר, הם יודעים דמן דמסיק ערה, מי שמחפש, מי שחייבים לו קרקע, כגון אותו לוקח ראשון, בזוזי לא מפייס. הוא לא מתפייס בכך שנותנים לו מזומנים. אז לכן אין אותו, נגיד, דרבון שתיארנו אצל הלוואה, שבהם הלקוחות יעלו על ה... יגלו את השובר, זה לא קיים אצל הלקוחות השניים שהלוקח הראשון שגבה מהם קרקע, כי הוא לא, אין כאן נגיד התעניינות לקבל כסף. על הנקודה האחרונה הזאת נפנה לרשב"ם. הרשב"ם נמצא באמצע שורות הקצרות ומשני אתם גבי הלוואות כיוון דזוזי מסיק בי מלווה ללווה, מאחר שידוע שהמלווה מחפש זוזי, מטבעות מזומנים מהלווה, לא שווקי ללקוחות הקרקע שלהם למלווה, איזו מלווה שמנסה לגבות עם השטר חוב שלו, עם החיות שמנסה לגבות מלקוחות אחרי שהוא כבר קיבל תשלום, אז אותם לקוחות הם לא ייתנו לו לקחת מהם קרקע עד שילכו אצל הלווה לדעת אם פרו זוזי, ואז באותו הזדמנות הם יהיו שובר. משום דמיימר אמרי לקוחות אמור פיוסי פייסי, נוכל כבר לדעת מראש שהלקוחות יודעים ש, או יעלו חשש כזה שאותו מלווה כבר קיבל תשלום מזומנים, ולא עתי למשמת ולמי חפרי, ולא יבוא לידי מצב שאפילו הוא יגבה בינתיים קרקעות ויוכל פירות, כי מראש הם כבר חוששים שכבר קיבל מה שהוא מחפש, דיינו מזומנים. זאת אומרת, הפנייה שהמלווה ללקוחות הוא פנייה, נקרא לזה משנית, לא בסדר עדיפות עליונה, זה לא מה שהוא מחפש. אבל אחר גבי מקח וממכר, כשיבוא לוקח זה לטרוף קרקע מלקוחות שלקחו מן המוכר, כשמדובר פה בלוקח מקור ראשון שהוא קנה קרקע באחריות מהמוכר, והבעל חוב של המוכר גובה ממנו, מאותו לוקח ראשון, את הקרקע, מה הוא עושה? הוא פונה לאלו שקנו אחריו קרקעות מאותו מוכר, יניחו לו הלקוחות לטרוף. אותם לקוחות מאוחרים הם ייתנו לו, כאילו, מה לעשות, אתה הפסד את הקרקע שכל כך רצית, אז אתה בא אלינו לגבות מאיתנו קרקע שאנחנו קנינו אחריך מאותו מוכר. דיאמרי לקוחות, זה המוכר קרקע חייב לו ללוקח זה תחת שדהו שעבד, וכל מן דמסיק ערה בחברי, כל מי שיש לו תביעת קרקע בחברו לא מפייס בזוזי, עד זמן מרובק שירה שלא יוכל להעמיד לו שדה. נכון, בסופו של דבר האדם יתפייס בתשלום כספי אם הוא רואה שאין לו ברירה אחרת, אבל כאן יש לו ברירה אחרת, היינו לפנות ללקוחות שקנו אחריו וכך מניחים לו לטרוף עכשיו. ולאחר זמן הדר לגבי מרדי ערה, נכון, אחר כך הם יכו לברר מה באמת קרה, ובתוך כך שמיד ואחר פרי, וכך הם כותבים. החשש, כמו שאמרנו מקודם, שבינתיים עד שיתבהיר הדברים שהלוקח הזה גבה פעם שנייה שלא כדין, הוא יאכל פירות מאותו שדה, וזה קשה, מה שנקרא גזר הנאכל כשר להחזיר. זה מובא אגב ברשפם למעלה בשורות הקצרות. נחזור לגמרא. אמר מור, חוץ מן החיות שבו, היכי כתבינן? אז איך מנסחים את השטר? אמר רב נחמן, דכתבי הכי שטר הדנן, השטר הזה, זאת אומרת זה השטר השני שכותבים ללוקח שטוען שנבד לו השטר המקורי, אז כותבים נוסח הזה שטר הדנן, זה לא למגביבי, לא ממשעבדי ולא מבני חרי, הוא לא מיועד לגבות בו, כאילו אם יילקח ממנו את הקרקע, בשטר הזה שאנחנו כותבים לו לא יכול לגבות מלקוחות אחרים, לא ממשאבים ולא מבני חר, וגם לא מסעדות שנמצאים כעת ברשות המוכר. אלא כי איך היא דתקו מרה בידי דלוקח. למה? אז למה כן כותבים את השטר הזה? כדי שיהיה לו הוכחה שהשדה הזה הוא קנה, שנוכל להעמיד את השדה בידו. מפני שמה שאמרנו בהתחלה, הוא פשוט חושש שיבוא עם מערערים לערער על בעלותו, אז לכן כותבים לו את השטר הזה. ולפני שנתקדם, יש פה סימון חדש והוא מופיע בשוליים, שתי דעות אם ניתן להסיק מסוגייתנו אחריות טעות סופר. לפני שנתקדם בתוך הגמרא, נחזור על הביטוי הזה. אחריות, כפי שהסברנו, זה האחריות שמקבל על עצמו או לווה או מוכר שדה. מה הדין אם בשטר שנגיד מצפים לראות אחריות, אדם שקונה שדה, הוא לא שם כספו סתם ככה לקנות דבר שהוא שק מלא אוויר, הוא רוצה לקנות משהו לדעת שאם יקרה יגבו ממנו שיש לו אחריות. ויש לזה יותר משמעות אפילו בנושאי הלוואות, מי שמלווה כספים, הוא נותן כספים לבן אדם, איזו ביטחונות הוא מקבל. אז לפחות מצפים שהלווה ייתן לו אחריות, שאם אני לא משלם אז הנה השדות שלי עומדים לרשותך לגבות מהם, ואם אם אני אמכור אותם אחר כך תוכל לפנות לאלו שלקחו ממני. מה אם חסר הקטע או המשפט שמעיד על אחריות? מה אם זה חסר מהשטר? האם נתלה את זה כטעות סופר? דהיינו, אפילו אם זה לא כתוב, זה מובן מאליו, וזה שזה לא כתוב הוא טעות סופר, או ההפך, אם הוא לא שם, הוא בכוונה לא שם, הוא ממילא שטר שאין בו אחריות, אז אין אחריות. הגמרא, אמר רפם, ממה שלמדנו מרב נחמן, שאם מכינים שטר חדש בשביל הלוקח, צריכים לפרש בתוך השטר שבפועל אין בו אחריות, צריכים לפרט את זה בעדיה במפורש. אז מכאן ניתן להסיק אחריות טעות סופר הוא, שסתם חיסרון אחריות זה, תולים את זה כטעות הסופר, ומבחינת הדין זה כאילו זה כתוב בו אחריות. ואיך רפם מסיק את זה מרב נחמן? תאמה זה כתב לאחי, רק בגלל שהוא כתב בפירוש שהשטר הזה לא למגבי בי, אין בשטר הזה כוח גבייה, הלא כתב לאחי גבי. עם המשפט המפורש שמבטר את הכוח קביעה, הכוח שיפוד שבשטר לא כתוב, כוח אחריות שבשטר לא כתוב, עם ביטול הכוח הזה לא מופיע, אז אנחנו מבינים שקיים הכוח הזה למרות שהאחריות לא נכתב בפירוש. רק אם מבטלים את הכוח אחריות בפירוש, אז אין אחריות. אבל אם לא מבטלים אותו בפירוש, רק הוא לא נמצא, לא כתוב, יש אחריות. זה במילים אחרות, מה שאמרנו, אחריות, החיסרון של אחריות, טעות סופר. זה ביטוי שיכול לבלבל אנשים, כי כל כך בקיצות, אחריות טעות סופר. הכוונה, עוד פעם, חיסרון, תנאי של אחריות בשטר הוא לא נחשב חיסרון, הוא קיים. למה הוא לא כתוב? כי הסופר טעה מלכתוב אותו, טעה, הוא שכח לכתוב אותו. רב אשי אמר אחריות לאו טעות סופר הוא, אם לא כתוב אחריות אין אחריות, לא בגלל שאתה סופר טעה לכן זה לא מופיע, בגלל שבעל השטר לא רצה להקנות אחריות. מי שלווה כספים, הוא לווה וסיכמו הוא והמלווה שתשמע, אתה נותן לי כסף, אני לא נותן לך אחריות. ומה חוץ מהאחריות שבו? זה שאמרנו בברייתא שכותבים שטר שני ללוקח חוץ מהאחריות שבו, זה לא כתיב באחריות, פשוט זה שמחסירים מהשטר אחריות, זהו, זה מספיק, ש מספיק מכאן להסיק שאין בשטר הזה אחריות. יש כאן מעשה, וסימנו את זה בסימון ארוך, הייתה דיאבלי זוזי להו גברה למזוון לערה. היא האישה שנתנה כספים לבן אדם לקנות עבורה קרקע. אז עזבן לה שלא באחיות. השליח הזה הלך, נתן כסף למוכר קרקע וקנה, אבל לא קנה עם אחיות. עתיה לקמי לרב נחמן. האישה הזאת באה בתלונה לרב נחמן. הנה, הוא קנה לי קרקע, אבל לא השיג לי אחיות. אמר לי, הרב נחמן אומר לשליח, לתקוני שדרתיך ולא להביתי. האישה יכולה לטעון שאני שלחתי אותך להטיב לי, לטובתי, ולא לקלקלי. וזה שאתה קנית את השדה בלי אחריות, זה לרעתה. זיר זבנה מיני שלא באחריות. אז הרב נחמן אומר לו, תקנה אתה את השדה מן המוכר שלא באחריות, והדר זבנה ניהלה באחריות, ואז תמכור לאישה הזאת את אותו שדה עם אחריות. כאן ציטוט מהגמרא בעמוד א', רב שמעון אומר, הנותן מתנה לחברו והחזיר לו את השטר, חזרה מתנתו. וחכמים אומרים, מתנתו קיימת. אם אנחנו נחזור לעמוד א', יש לנו כוכבית, זה מחזיר אותנו למעלה בדף קוף סמך ת' עמוד א', שורה שנייה, שם ראינו את דבריו של רבי שמעון בן גמליאל. העברת שטר מתנה מאחד לחברו והחזרתו בפועל מחזיר בכך את המתנה. וחמים אומרים שלא, ראובן נתן שטר מתנה, נגיד השדה במתנה בשטר, ראובן נתן את זה לשמעון, זה של שמעון. כדי ששמעון יחזיר את זה לראובן, זה לא מספיק בכך שהוא רק מחזיר לו את השטר. מה הייתה עם רב שמעון גמליאל שהוא אמר חזרה מתנתו? יש פה רק התייחסות לסימונים בצד, בשוליים. המשולשים האלו הם הסברים לרב שמעון גמליאל דאמר על ידי החזרת שטר מתנה לנותן חזרה מתנתו. הגמרא, אמר רב אשי, נעשה כאומר לו, שדה זו נתונה לך כל זמן שהשטר בידך. אז אם המקבל מחזיר את השטר, אז השדה כבר אינו שלו. מה תקיף לרבה, אי אחי, נגנב או עבד, נמי? אם נגנב השטר, האם נגיד ש... הוא איבד את שדהו ובטלה המתנה? אלא מה רבה? באותיות נקנות במסירה כמפליגי. רב שמעון בן גמליאל סבר, אותיות נקנות במסירה. שטר, קניין על שטר, והשטר הוא ראיה, הוא מייצג בעלות על נכס. אז העברת השטר מאחד לשני זה מסירה, אתה מוסיר את השטר, זה מספיק לחשב קניין. אותיות נקנות במסירה, במסירת השטר זה מספיק, כאילו אין צורך לכתוב עוד שטר על השטר הזה שאני מעביר לו אחד לשני, או אין צורך לעוד קניין על הנכס. עצם זה שאתה מוסר את השטר אחד לשני, זהו. ורבנן סברי, אין אותיות נקנות במסירה. ולכן, בזה שהוא מחזיר את השטר, לפי החכמים, המתנה אינה חוזרת. ברשב"ם אנחנו נלמד ביחד שורה שלישית מתחת התוספות, שורות הרחבות ברשב"ם. רבי שמעון בן גמליאל סבר אותיות בין דשטרי מקח, בין דמתנה לקנות למקבל מתנה וללוקח במסירת השטר, כלומר אף על פי שדברים אינם נקנים, כאילו מילים שאדם אומר, מילים בעל פה או הוראות בעל פה אינם נקנים, כיוון דכתובים בשטר נקנים עם קבלת הקלף, וכיוון שהחזיר לו את השטר חזרה מתנתו. ופלוקתה היא במוכר את הספינה, זה ראינו מקודם במסכתנו. עד כאן שיעורנו להיום.